טוב, בואו נעשה איזה הקדמה. עומקו של ניגון. עומקו של ניגון. ניגון הבינוני זה ניגון ש... זה נקרא גם ניגון מניקולאיוב, שחיבר אותו רבי אהרון חריטונוב, שהיה מן הסתם בעיר ניקולאיוב. זה היה ניגון שהיה מאוד חביב על האדמו"ר הקודם, האדמו"ר הרייץ. והוא טען אחרי הניגון הזה, שהניגון הזה הוא הוכחה שכל אחד יכול להיות בינוני. אז אפשר גם טיפה, אם יש לנו אוזן רגישה, לשים לב למהלך של הניגון הזה. הניגון מתחיל בתוקף כזה. נראה לי שהניגון מתחיל במשבין אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע. תאי, די, 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 קדימה, יוצא לדרך, אתה, נאי, 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 הוי, הוי, נכון? זה מין, זה מרש כזה, זה בתוקף. ואז מה יש? משבר. כל אחד מכיר את זה. מספרים שפעם אדמו"ר הרייץ הלך עם אדמו"ר הרש"ב, הלכו בשקיעה וראו את השמש היא אדומה. אז אדמו"ר הרש"ב שאל את אדמו"ר הרייץ, אם הוא יודע בתור ילד, למה השמש אדומה? אז הוא אמר לו, למה? כשהיא זורחת, באותו בוקר היא מבטיחה שהיא תביא את הגאולה. וזה יהיה היום ש... וכשנגמר היום וזה לא קרה, אז היא מתביישת, היא מאדימה מבושה. אז גם הבינוני הזה, שקם בבוקר והבטיח שהיום זה יראה אחרת. והיום הוא לא יכעס, והיום הוא לא... זה, והיום הוא יתפלל בכוונה, והיום והיום והיום. והבוקר התחיל בית, איי, די, 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 ככה ברבק. מגיעים, מתי שמגיעים, ופתאום מגלים ש... די, 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 משבר, די, 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 אתה מרגיש, חיים, את המשבר פה, את הזעקה, את הטאטה, את ה... די, 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 ואז מה, איך מסיימים? איך מסיימים? מסיימים באף על פיכם. למרות שנפלתי 200 פעם, אני לא מוותר. תי די 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 היי תי די 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 היי תי די 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 אז כל מתחיל בהתחלה די ננאי בסדר אז הניגון ממש מתאר את הניגון עצמו ממש מתאר את ההתהלכות נפשה של הבינוני בשונה נגיד מארבע בבות שזה ברוך לך שזה ניגון לצדיקים זה ניגון כאילו שמעיף אותך ל... כן, באין סוף דבקות וכיסופים. הניגון הבינוני הוא בעצם הסיפור של כולנו. הרצון להצליח והרצון לא לחטוא ולא ליפול אפילו פעם אחת. אבל הבינוני, הרי הוא גם נופל לבינוני, ואז הוא נקרא רשע, ואז הוא חוזר להיות בינוני. והוא מבטיח לעצמו, וככה, הוא זוחל בין השוחות ומתקדם כל פעם קצת. בסדר? אז זה עניין הניגון מבינוני, שכמו שאמרנו, נקרא גם ניגון מניקולאיוב, נקרא גם כן, זה הניגון הבינוני. טוב? חשוב מאוד. עשה לכם סדר? יופי. אם הייתי מנגן את זה בחליל זה לא היה עוזר לך, זה היה פחות עוזר לך. כי בחליל יותר קשה. אבל זה היה... כן, תעשו ב... תלמדו, עד שבוע הבא צריך להיות... מה? כן. אולי נגיד עוד משהו על הניגון, עוד משהו על ה... דיברנו על זה, נדמה לי, באחד השיעורים, מה המשמעות והחשיבות של ניגון כשלומדים חסידות. אז נכון, דיברנו על זה בשיעור הקודם, שהסכנה, או המילה סכנה היא נכונה, אבל האתגר בדרך ארוכה שהיא קצרה, שהאדמו"ר הזקן פה פותח, דרך של לימוד פנימיות התורה באופן של חוכמה, בינה ודעת, בצורה של ספר שיטתי, ארוך, עם מורכב, עם הרבה מאוד נושאים, שבנוי על יסודות בפנימיות התורה והזוהר, אז הסכנה היא שזה יהיה חב"ד, אבל זהו. חוכמה, בינה ודעת, ויהיה בעיקר חוכמה ובינה, לא יהיה דעת, לא יהיה חיבור. מה עושה הניגון לפני ואחרי? הוא יוצר איזה כלי בלב שהדברים, שלא רק נגיד, וואו, איזה מהלך מבריק היה פה, אלא שנצא מכאן שונים. שנצא מכאן עם יותר דבוקים בקדוש ברוך הוא, ויותר בכיסופים, ויותר ב... שזה יזעזע אותנו, יחדור לתוכנו, וזה עושה ניגון. כי הניגון יש לו את ה... או ההתוועדות, המשקה, ההתוועדות, הניגון, כל אלה איזה מין מרחב כזה, שלתוכו הדברים, בתוכו הדברים נאמרים, ואז הם מקבלים צורה אחרת. כלומר, אדם יוצא מהתוועדות, הוא אמור לצאת, זה לא שיעור. גם שיעור אמורים לצאת בסיטוציה, אבל התוועדות בכוונה היא מורכבת מכל מיני יסודות נפשיים של דיבוק חברים וקרבה וניגון, שאז זה מחלחל. זה מחלחל. ולכן חוכמה, בינה, דעת. נכון? חוכמה זה הברקה, בינה זה לבנות את זה בצורה, לעשות כאן בניין, להרחיב את זה מאוד. ודעת זה יצירת התקשרות. פנימיות ספירת הדעת זה התקשרות. שזה נהיה חלק ממני. הדעת והכתר הם הרי על אותו דבר. אז כתר זה העל מודע, כתר זה הדברים שאני שייך אליהם בלי לדעת להסביר. ופה זה כבר דעת, זה כן באיזשהו מקום מוסבר, אבל זה לא מסתיים, זה לא מסתיים בידיעות טכניות כאלה ואחרות, אלא האדם משתנה. האדם משתנה, האדם הוא נהיה אחרת. ומה שעושה זה הניגון. לכן הגדולי הרבים, במיוחד אדמור הזקן, היה בעל מנגן מופלא מאוד, והוא חיבר 10 ניגונים מכוונים, יש עוד הרבה מאוד ניגונים, ובכלל, תשימו לב, שככה מספרים על אדמור הזקן, אבל אני לא הייתי, כן, אז אני לא יודע להגיד לכם, אבל זה מספרים עליו, אבל אצל הרבי אפשר ממש לראות את זה, שהרבי גם כשהוא מדבר זה בניגון. שמתם לב, שמעתם פעם שיחות שלו? תשמעו, תעשו, הנה, שיעורי בית שניים, הדיבור שלו הוא בניגון. הדיבור, לא רק שהוא אומר, עכשיו ננגן ניגון, אלא הדיבור ממש בניגון. אפשר ממש אפילו לחזור על זה, ניגון כזה, ממש, תסתכלו, הוא ממש מנגן את הדיבור. זה מסביר הרבה מאוד דברים, זה מסביר מה קרה שם בהתוועדויות של 3 שעות התוועדות, איך אנשים, הוא פשוט ניגן על כולם. מדהים לראות את זה. ממש כדאי להקשיב לזה, שמתי לב לזה, פתאום זה ככה, היה לי איזה פלא. 3 שעות, הוא מנגן. מין אינטונציה כזאת, הנגנה של הדברים, ואומרים שככה, יש כל מיני, הרבים כשהיו אומרים, מאמר חסידות, היו מחזיקים מטפחת ביד. לא רואים את זה, אבל מתחת לזה מחזיקים מטפחת, כדי שלא תפרח נשמתה, לא יעופו, מחזיקים איזה משהו גשמי, וככה אומרים על אדמור הזקן, שהוא גם כן היה מדבר בניגון, שכל הדיבורים שלו היו בניגון. היה בעל מנגן עצום, ואני חושב שככה, כל פעמים תסתכלו, זה ממש מדהים לראות את זה. פונה ניגון הכי שמח, פונה ברוך, פונה ניגון, הכל כזה, נו 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 נו, זה כאילו, זה משהו כזה, זה מדהים. כן.
בעצם כל דיבור, כל משפט, יש בו איזושהי ניגון, אחרת לא היה, זה הניגון בתוך המילה והניגון במשפט, כאילו, כאילו גם טעמים של התורה, איך לקרוא את זה?
כן, אז בטעמי התורה, בטעמי המקרא, זה מאוד מודגש. אתה ממש קורא את זה בניגון, וזה גם פרשנות בחלק מהמקרים, הניגון. לא בחלק, ברוב המקרים, הטעמי המקרא הם ממש פרשנות. יש הרי מקורות שיש מחלוקת בטעמים, נכון? הכי מפורסם זה קטונתי של יעקב אבינו. האם יעקב אבינו אומר, קטונתי, יש לו שטנים אשכנזים. או שהוא אומר, קטונתי, נכון? יש כאלה שמנגדים ככה, ויראה יעקב, והיא אומר, קטונתי מכל החסדים, מכל האמת, או יש כאלה אומרים, קטונתי מכל החסדים, מכל האמת. אז שאלה, איזה מצב יעקב אבינו היה? האם הוא היה מצב שהוא מבוהל, מפוחד, או שהוא, אומנם הוא קטן, אבל דווקא בגלל שהוא קטן, אז הקדוש ברוך הוא איתו. זה לא בגללי, זה בגללו, אז קטונתי. וכן על זה הדרך. עכשיו קראנו בפרשת וירא, על לוט. יש כתוב והתמאמה, מה הטעם שם? שלשלת, והתמאמה, אז מה אתם מבינים שהוא התלבט, אם ללכת או לא ללכת? טעם של התלבטות. וגם אצל יוסף יש טעם שלשלת. כשאשת פוטיפה רוצה שיחטא את הכתוב והימהן, גם שם זה שלשלת, והימהן, הוא התלבט, הגמרא אומרת. היה לו, נכון, משם רואה אבן ישראל, ויפוזו זרועי ידיו, כאילו עד שבאה לו דמות דיוקנו של אביו, ואמר לו, אתה רוצה שכל האחים שלך יכתבו על החושם ואתה תימחק? היה ניסיון גדול מאוד. אז השלשלת מבטאת את הקושי, את ההתלבטות. יכול. אז אתה רואה איך טעמי המקרא ממש מפרשים את את המקרא עצמו, המנגינה. טוב, בואו נחזור לעניינים שלנו. למדנו ביחד כבר את פרק א' ופרק ב'. עכשיו, מפרק ג' ועד פרק ט', אפשר להגיד, זה יחידה בפני עצמה, שהיא, אפשר לקרוא לזה מילון. מכירים ברמב״ם במורה נבוכים, שהרמב״ם בהתחלה עושה מילון, מבאר, עוזב רגע את הנושא, אומר, שנייה, כדי שנוכל להבין כמו שצריך, אז יש לי כאן הרבה הרבה הגדרות שאני צריך להעביר לך. בסדר? אז בעצם הספר עצמו, החוט הרעיוני של התניה, ממשיך בפרק ט' ובעיקר בי"ב, שם הוא חוזר ממש לעניין עצמו, אבל מפה עד, מפרק ג' עד פרק ט' וי"ב, זה הגדרות. עכשיו, ההגדרות האלה הן חשובות מאוד, מאוד מאוד, אבל אני ברשותכם רוצה שאנחנו... נדלג לפרק ט' גם בגלל שהוא קשור לפרשת שבוע. בסדר? אז גם ההגדרות הן שיעורי בית, הן חשובות מאוד, שלא יהיה אשליה, אבל זה הרבה הרבה מאוד פרטים, אז אני מרגיש קודם כל אני זוכר שדילגנו על זה, ואולי גם נחזור לזה בהמשך, אבל כדי שיהיה לנו כאן איזושהי תמונה שלמה, אז נמשיך הלאה, ואחרי זה נחזור להגדרות. בסדר? יופי. אז עד עכשיו, מה זה? עד עכשיו מה הכרנו? שיש שתי נפשות, נפש אלוקית ונפש בהמית, נכון? וגם למדנו בפעם הקודמת מה התפקיד של הנפש הבהמית. מה התפקיד של הנפש הבהמית? זוכרים את ההגדרה שהוא הגדיר? איך? להחיות את הגוף. זה התפקיד שלה, לזה היא באה. ולמה צריך להחיות את הגוף? בגלל שהמגמה העליונה של הקדוש ברוך הוא זה שיהיה דירה בתחתונים. דירה בתחתונים, וככל שזה יותר תחתון, אז יותר טוב. תחתון שאין תחתון למטה ממנו, וזה מה שדיברנו על ה... כן, זה בעצם התפקיד. מה זה נקרא להחיות את הגוף? שאדם דואג לעצמו. ולכן שורש המידות הרעות, כל מה שראינו, כעס, גאווה, זה הכל תולדות של תחושת הישות. שאדם מרגיש שאני פה, אני ישנו, הנני כאן, יש כזה שיר, נכון, אני פה, אני... ומכאן, אם אני פה, אז מגיע לי, אני צריך לשים אליי לב, ואם לא נעשה רצוני, אז אני כועס, ואם עשיתי משהו, אז אני מתפאר, ואם. אבל זה הכל מגיע מתחושה של ישות, והתחושה הזאת היא תחושה נכונה. כי כמו שדיברנו בפעם הקודמת, אם אדם אין לו תחושת ישות, אז הוא בדיכאון, ואז הוא לא רוצה לחיות. ההגדרה של דיכאון זה שאדם לא נהנה מכלום. למה צריך גוף? צריך גוף כי כל העניין, כל הטריק, כל העונג האלוקי הוא בעצם שיש דירה בתחתונים. שהאלוקים יתגלה בתחתונים. אז כדי שיתגלה בתחתונים, מה צריך שיהיה? צריך שיהיה תחתונים. וצריך שהם יהיו כמו שצריך. כן, לא איזה... וכבר פה... שנייה, אז זה ראינו נפש אחת, זה נפש הבאמית, והצד השני ראינו שיש לאדם גם נפש אלוקית, ששם שמנו את ליבנו והדגשנו את המילה שמופיעה שם, המילה ממש, שהיא חלק אלוה ממעל ממש. ממש הכוונה, ביארנו שבגלל שהנפש האלוקית צריכה להתמודד מול עולם חומרי, מאוד מאוד אטרקטיבי, מאוד מושך, עם כוחות אדירים, אז היא חייבת להיות, החלק הרוחני באדם חייב להיות ממקום מאוד מאוד גבוה. מאוד אצילי, מאוד, ממש חלק בורא שנעשה נברא, נכון? ועכשיו, בשני הקצוות הללו חיים באותו מדור, חיים באותו מקום, ועכשיו מתחילים להתווכח ביניהם מי עובד אצל מי, מי של מי. עוד דיברנו בפעם הקודמת על... בהקשר הזה של הממש, כן, של החלק אלוקה ממעל ממש, מה רציתי להגיד? כן, שהחלק הזה הוא חלק ממקום מאוד 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 גבוה, מאוד עמוק, מאוד פנימי, יותר מהמלאכים, הרבה יותר מהמלאכים, כן, הזכרתי. וכבר עכשיו אנחנו טיפה מתחילים לשנות את הזווית. שימו לב, זו זווית חשובה מאוד, זה ממש, אפשר להגיד שזה הבסיס של ההסתכלות החסידית, של אדמו"ר הזקן. על מה אני מסתכל? מה שטוב לי, או מה שגורם עונג למלך? זה שתי תפיסות אחרות שונות לחלוטין. אם אני מסתכל מה טוב לי, אני אשתדל לברוח מעולם החומר, כי הוא מסוכן, כי הוא יכול להכשיל. אני אשתדל להיות באזורים בטוחים, זה מה טוב לי. אבל אם אני אסתכל מה גורם יותר עונג למלך, אם הזווית שלי תהיה לא מה טוב לי, אלא מה טוב לו, אז רגע, מה שטוב למלך זה עד רבה, שהמלכות שלו מופיעה במקומות הכי נמוכים. אז אני אקפוץ ראש לתוך המקומות האלו כדי כל השאלה, האם כשהאדם, תשימו לב, זו הגדרה מאוד משמעותית, כשהאדם עסוק בעבודת השם, האם הוא עסוק בעצמו, בשכר שהוא יקבל, בעונג שיהיה לו, בכל הזה, או שהוא עסוק במלך. אם הוא עסוק במלך, אם מה שמעיין אותו זה, זו מדרגה מאוד מאוד גבוהה, אם הוא עסוק במלך, הוא יעשה דברים, גם שהם לא נוחים לו, וגם שהם לא, כי הוא עסוק, כי הוא רוצה לעשות את רצון המלך. בגדול אומר אדמור הזקן, זה כל סיבת הירידה לעולם הזה. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שנרד כאן לעולם התחתון כדי שמלכותו תהיה יגרם עונג למלכותו, כן, בהקשר הזה. ואם אנחנו משתפים הדבר הזה פעולה, אנחנו מקיימים את מגמת הבריאה. יש סיפור מדהים על הרב קוק. כידוע לכם, הרב קוק, שני ספרים, לא משהו משולחנו, משהו גילה אותם. אתם יודעים איזה? לא. לא.
תניה.
גם לא תניה. גם לא. מסילת ישרים הוא עשה קיצור, שתמיד היה קיצור מסילת ישרים. שני ספרים, שפת אמת וליקוטי תורה, של אדמור הזקן. ככה מעידים, שני הספרים האלה היו תדיר על שולחנו. שפת אמת וליקוטי תורה. ליקוטי תורה זה אדמור הזקן על התורה. על כל פנים, סיפור מדהים על הרב קוק, שרק להסביר את העניין הזה. אתם יודעים, הרב קוק, איזה מוכין, איזה נביאה, שופעת, בלתי נגמרת של... הכל הרי נביאה כזאת. לקראת סוף ימיו, הרב קוק מזהה שאנשים לומדים גמרא ולא מחברים את זה להלכה. זה תקלה. זה תקלה. אדם לומד גמרא, חי בכל מיני עולמות, דמיונות, ולא, בסוף לא סוגר את הסוגיה בהלכה. סגור! מה אומר הרמב"ם? מה אומר שולחן ערוך? אז מה עושה הרב? הוא מחליט שצריך להוציא גמרא עם הלכה ברורה וברור הלכה. הלכה ברורה, מה הכוונה? זה שבכל דף גמרא, למטה, יהיה לך את לשון הרמב״ם, בהתאם לסוגיה. וברור הלכה זה שבסוף יהיה... יכתבו גם עיונים על ה... ואז הרב צבי יהודה רואה את הרב קוק, שהוא יושב בחדר ומתחיל לעבור על גמרות ולהעתיק. להעתיק את הרמב״ם, הרלוונטי, לפי הסימונים של אין משפט נר מצווה. אז הרב צבי יהודה הזדעזע, אמר לו, אבא, כאילו זה... תן את זה לאיזה אברך שיעשה את זה, זה כמעט מלאכה טכנית, אין פה שום... צריך מדי פעם לדעת להתאים, אבל זה... הרב אומר לו, לא, זה בניין התורה לדורות, אני עושה את זה. אתם מבינים שכל דקה יקרה, ובזמן הזה שהוא היה מעתיק רמב״ם, הוא היה יכול לכתוב עוד איזה קרח באורות הקודש, משהו כזה. אבל מה, מה, מה אני מחפש? אני מחפש את החוויה שלי, או שאני מחפש להיות, לעבוד אותו? אז החסיד מחפש לעבוד השם יתברך. וכשחסים לבות השם יתברך, אז נכון שיותר נוח להיות באזור סטרילי, זה יותר נוח לי, אבל מה יותר יגרום עונג למלך? ולכן אנחנו נראה בהמשך, שכרגע אנחנו תיארנו את הבינוני, תיאור קצת מורכב, כלומר, כאילו באנו לעולם כל הזמן להיאבק. למה כל הזמן להיאבק? אנחנו באנו להיאבק, והבינוני כל הזמן יש בתוכו מאבקים, והוא כל הזמן זה מסובך, והוא כמעט אף פעם לא יכול להגיד שהוא ניצח לגמרי, כי תמיד הוא יכול ליפול עוד פעם. זה נראה שיש כאן איזה טיפוס שהוא כל החיים שלו סובל, ולמה אני לא צדיק? ואנחנו נראה בהמשך ש... בוא נגיד ככה, יש מורה בכיתה, בסדר? נגיד אתם מורים בכיתה, מי רוצה להיות מורה? ישראל? מורה לחקלאות. הנה, יש כאן מורה, מורה לכימיה, לא, מורה לכימיה? מחנך ומורה לכימיה.
מחנך גם?
ודאי, לא גם, קודם כל מחנך, ואם הם מפריעים לך, תן להם איזה תרכובת, תעלים אותם. אז יש כיתה, תלמיד אחד בכיתה, הוא מצטיין כזה, מקבל 100, מקבל 100, ילד טוב, יושב, קורא, לומד, 100%. תלמיד אחר מופרע, בלגניסט, מלא קוראים, מעיפים אותו זה, אבל מה, בסוף שנה תפס את עצמו בידיים, והצליח גם להביא 80, ווואלה, עשה עם כל הבלגן וזה, הצליח. איזה תלמיד יותר טוב?
הראשון.
איזה תלמיד יותר גרם נחת וסיפוק למורה?
השני.
דווקא בגלל הסיפור המורכב, הוא גורם יותר נחת למורה השני. אז בסוג של הפוך על הפוך, דווקא הבינוני עם כל ההתמודדויות שלו, הוא הכי מעניין. הוא הכי מרתק. תודו שיש כאן ריח של הרפתקה. תשימו לב, אנחנו כאן, זה ספרם של בינוניים, ואדמור הזקן פה הופך, אנחנו תכף נראה, אני מדבר הרבה בעל פה, כי זה הכל סוג של הקדמות, תכף ניכנס פנימה, אבל אדמור הזקן הופך את הסדר. אנחנו חשבנו שהבינוני זה מדרגת בינוני, והצדיק, וואו, זה... אבל באמת אומר האדמו"ר הזקן, לא, הצדיק נשלח לעולם הזה בשביל הבינוני. בסדר? הבינוני הוא הכתובת. הוא החירניק שמסתער בזה ובשוחות ויורה בודדת, והצדיק הוא נשלח בשבילו כדי שהוא יצליח. כן.
לא
הבנתי,
הבינוני הוא צריך להבין שבמקומות שהוא נמצא שם העבודה שלו, שצריך לחפש את המקום הזה שלו.
אני מבין, בינוני זה מישהו
שממילא
נשאר במקומות הפחות לצדיקים. אז אתה אומר, עוד יותר, כאילו, דווקא שם תחפש, כי זה עושה נחת למלך, או שאין לך מה לחפש, אתה כבר שם? אתה מבין את השם השם? לא לגמרי, אבל... זאת אומרת, בינוני הוא ממילא כבר נמצא במקום הזה של ה... כן, כן, הוא נמצא שם. זה הוא שם, לגמרי. אלא מה, עד לסדר, אומרים ככה, אומרים שעד התניא, אז אנשים ידעו שיש רשעים ויש צדיקים. וזהו, אדם אומר, אני רוצה להיות צדיק. בא אדמו"ר הזקן ופיצץ את האשליות. בסדר? צדיק אתה לא תהיה. בואו נשים את הדברים על השולחן, זה לא יקרה. אתה תהיה, הלוואי בינוני. רק אומרים שהבינוני של אדמו"ר הזקן הרבה יותר קשה להיות מאשר הצדיק שלפני כן. זה לא שהוא עשה את העבודה יותר קלה. לפני כן צדיק, בסדר, עכשיו אחרי שהוא, להיות בינוני של אדמו"ר הזקן, זה הרבה יותר קשה מלהיות הצדיק שלפני אדמו"ר הזקן. בסדר? אז הבינוני הוא בפנים, הוא חווה את המאבקים, רק אם עד לפני כן, התחושה עד אדמו"ר הזקן, התחושה של סוג של אכלתי אותה, כאילו איזה, למה אני לא, וגם הרבה מאוד תסכולים, מתי זה כבר ייגמר, מתי כבר אני אהיה, בא אדמו"ר הזקן ואומר, זה לא נגמר. באת לעולם הזה כדי לעבוד, באת לעולם הזה כדי להיאבק, זה נכון שהמאבקים משנים צורה. זה נכון יש מצב שאנחנו לא נאבק כל הזמן על אותו דבר. אנחנו נראה בהמשך שיש גם כמה סוגים של בינוני. בסדר? אבל המאבק הוא מתמיד. בסדר? דיברנו בפעם שעברה על מחשבה? לא דיברנו, כן דיברנו כאן. רק כדי להבחין, כי אני מלמד את זה גם אצל הבנות, רק כדי להבחין בהבדל בין צדיק לבין בינוני. בסדר? כדי שנהיה, נבין. אמרנו, נכון? הבינוני לא חייב לחתור כדי לדעת ש... אם אדם חוטא, אז ברור שהוא... ברור שהוא, הלוואי שהוא יהיה בינוני, כי הרי היה שחטאת, אז מהר תתקן. אבל לא חייבים לחתור כדי להבין שאתה בינוני. מספיק להסתכל לו המחשבות. נכון? דיברנו על הפקק. כשאתה עובר ואתה רואה בצד השני פקק, ודבר ראשון עובר איתך מחשבה, מגיע להם. למה, רק אני תקעי פקקים? שגם הם יתקעו. ככה או לא? אתה אומר, וואו, איזה פקק. שימשיך. בוא נראה. מה?
גם שזה ערב חג.
כן. יש לך גם קטע, בוא נראה איזה ארוך זה. בוא נראה. יש לך גם חשק כזה. אתה יכול להנמיך אותו?
זה
עבוד. יש לך גם חשק לעצור, אצל האחרון לפקק, לא תקשיב אחי, זה עוד המון, זה לא? ואז, שאלה, יפה, יפה. הצדיק באופן טבעי, כי הוא רואה מישהו אחר מצטייר, הוא מצטייר יחד איתו. באופן טבעי זה בא לו. בסדר? הוא בוכה יחד איתו, הוא מצטייר יחד. טוב, אז אנחנו בפרק ט', בסדר? כן.
אמרת את זה גם, שהוא שעבר, אתה צדיק, וקצת תפריע להם עושה ו... הרמב״ם נותן פה איזה משהו, מכירה מכבודך על הניסוח של השפה, אז הוא אומר פה, אל יעבור במחשבך, דבר זה שמון טיפשי האומות.
אל יעבור, כן, רוב גולם נעשה, לכל תשובה, אתה קורא לנו בלכות תשובה.
לא שמור פה בזה אדם, מתחת בלעדות צדיק או רשע, אין הדבר כן, אלא כל אדם ואדם רואה צדיק כמו שרבנו.
כן. אז אתה אומר, אתה כמובן לא תוקף אותי, אלא אתה שואל על בעל התניא, האם אדמו"ר הזקן לא הכיר את הרמב״ם הזה, נכון? זה בעצם, זה מה שאתה שואל. אז אתה מבין שלכן אדמו"ר הזקן פתח את התניא עם חמישה מושגים, לא עם שלושה. צדיק, רשע ובינוני. אלא בתוך הצדיק, הוא מיד יפתח את זה לצדיק ורע לו, צדיק וטוב לו, רשע ורע לו, רשע וטוב לו ובינוני. בסדר? כלומר, הבינוני הוא מבחינה פרקטית הוא צדיק. הוא מיד יגדיר את זה כבר. בינוני זה אדם שלא עושה שום עבירה. ברגע שעשה עבירה אחת הוא רשע. ועל זה מדבר הרמב״ם. על זה מדבר הרמב״ם. לכל אדם יש בחירה ברמת המעשים להימנע מעבירות ולקיים מצוות. התורה, זה יסוד האמונה, כי התורה מצווה אותנו תרי"ג מצוות. ולא יכול להיות שהתורה מצווה משהו שהאדם לא יכול לקיים אותו. אין דבר כזה. אתה יכול להתגבר, אתה יכול לא לאכול טרף, אתה יכול לשמור על טהרת המשפחה, אתה יכול לשמור שבת, אתה יכול הכל. בסדר? הספר הזה עוסק לא בפרקטיקה, בסדר? כי הוא שם את הפרקטיקה מחוץ לעניין. ברגע שאדם עשה עבירה אחת, הוא נפל בדרגת רשע. הספר הזה לא עוסק בפרקטיקה, הספר הזה עוסק במבנה הנפש, בהזדהות, בסדר? אז לכן היישוב בין הרמב״ם לבין האדמו"ר הזקן זה שהרמב״ם מדבר על הפרקטיקה. אדם, כל אדם רשאי להיות, לשמור תרי"ג מצוות כמשה רבנו. הרמב״ם בעצמו בחלק מהמקומות אומר שאסור להגיד, מי שאומר על נביא אחר שהוא כמשה רבנו זה כפירה. הרמב״ם בעצמו אומר את זה, נכון? שנבואת משה רבנו היא נבדלת מנבואת שאר הנביאים, לא קם כמשה, נכון? התורה אומרת, ולא קם עוד נביא, הרמב״ם אומר לא קם ולא יקום. אז איך הוא אומר פה כמשה? כמשה ולא כמשה. כמשה, שכמו שמשה רבנו הוריד לנו את התורה וציווה אותנו לשמור את כל המצוות אנחנו מסוגלים לעשות, ולא כמשה רבנו, כמשה רבנו איש האלוהים, אנחנו לא קם עוד נביא כמשה רבנו, המשיח יהיה מדרגת משה במובן מסוים. וכאן לא עוסקים בפרקטיקה, במעשים, אלא עוסקים בתסכול, שלמרות שאני מקיים מצוות, אני נמשך לעבירות. שלמרות שאני מבין כמה חשוב להתפלל, השמיכה קוראת לי. היא עוטפת בחום. נכון? היא הרבה יותר מפתה מהסידור בבית הכנסת. למה? למה זה ככה? למה אני לא... בשש בבוקר פשוט מזנק. מחמש וחצי אני מציץ בשעון, יאללה, מתי כבר יגיע התפילה? ואיך שמגיע השש, אני כבר שם. אולי זה קורה לכם, אני לא יודע. אבל אצלי לא. אין. אתה מסתכל על השעון, ואז מתחיל מלאכת הרמאות העצמית. זה לא שש, זה חמישה לשש, יש מניין ב', מניין ג', או אל צ'יק-צ'ק, או אל שפיק, לא יודע. ככה, נכון? עניתי לך, בסדר? יופי. עכשיו אתה צריך לחזור עם התשובה לכל הרבנים שהתייעצת איתם בדרך. בסדר? כן. אז אנחנו בפרק ט' ברשותכם רבותיי. והנה מקום משכן הנפש הבהמית שמקליפת נוגה בכל איש ישראל ובלב בחלל סמלי שהוא מלא דם. וכתיב כי אדם הוא הנפש. כי אמרנו שתפקיד הנפש הבהמית היא להחיות את הגוף. אדם הוא הנפש. ולכן כל התאוות והתפארות וכעס ודומיהן הם בלב, בלב. ומהלב הן מתפשטות לכל הגוף. וגם עולות למוח. עכשיו בראש לחשוב ולערר בהן ולהתחכן בהן. כמו שהאדם מקורו בלב, הוא מהלב מתפשט לכל האיברים וגם עולה להמוח שבראש. אז זה חשוב מאוד. איפה נמצאת הנפש הבהמית? בלב. משם היא עולה לראש. במקום להגיד בלב, מה נגיד? איפה היא נמצאת? לא, כאן זה לא במובן של רגש, אלא במובן של רצון. רצון עיוור בסיסי. בשפה הכי בוטה, בלי. בלי. ומשם זה יורד לאזורים של ה... קיבה והפירה וריביה, או עולה למוח כדי לתכנן את הבלי הזה. אבל זה מתחיל מבלי, מתחיל מ... זה משהו מאוד מאוד גס. בסדר? כלומר, אפשר לראות אנשים ש... יש בן אדם שהוא נגיד, בלי, אני רעב עכשיו. אז יש מי שרעב, מיד ייקח למקרר, יחד עם זה משהו, יוכל, ויש מי שיגיד, טוב, אז אני עכשיו עולה, מעלה את זה לראש, מה, אני אבשל לזה משהו, אני לא סתם יוכל, אני אבשל. אני אשים את זה, ואני אשים זה, ומתכון, אז אומרים טלפון, נהיה עסוק בזה, כן, יש תוכניות שלמות על הסיפור הזה, איך אני אבשל, ואיך אני אעשה, וכמה זה, זה מלהיב אותו, אבל בסוף, זה הכל מוכין של פה. זה הכל דע, כאילו, זה עולה לשכל, אבל זה עולה מלמטה. זה מוכין נמוך. בסדר? וזה חשוב מאוד, ההגדרה הזאת. זה מקום משכן הנפש הבהמית. כלומר, אפשר להגיד ש... אני תכף אספר פה סיפור, אבל... כמעט כל רצון עיוור ראשוני, לא מבורר, הוא מקום, הוא תוצאה של הנפש הבהמית. יש סיפור על אחד החסידים של אדמו"ר הזקן, קראו לו רבי שמואל מונקאץ'. הוא היה, ליצן כזה, ליצן לקדושה, בדחן לדמלכה. מספרים שפעם אחת הוא בא לשער של הבית של אדמו"ר הזקן, ונתלה עליו. אז אמרו לו, מה? נתלה הפוך, כן, עם הרגליים והראש למטה. אמרו לו, מה אתה עושה? הוא אומר, כמו שעל הדלת של נגר תלוי פטיש, ועל הדלת של מסגר תלוי כזה קורנס, ועל הדלת של רצען תלויה רצועה מאור, ככה על הדלת של הרבי צריך להיות תלוי חסיד. זה נתלה שם. אז מספרים שפעם הייתה סעודה, והגיע איזה חתיכת בשר מהקצב, והוא הגיש אותה, ופתאום הוא כאילו אמרו לו, נו תגיש, והוא התחיל לשחק משחקים, קונצים וכל זה, ורדפו אחריו איך שהוא ברח, וכאילו, וזרק את זה. כאילו נפל החול והתגלגל ואי אפשר היה לאכול. וכולם רק כעסו עליו, ורצו מעשית, וזה, ואוכל. איך שכועסים עליו, פתאום מגיע הקצב, ובעלה אומר, אל תאכלו מהבשר הזה, יתבלבל לי, נטרף. אז עכשיו באו לרבי שמואל, אמרו לו, עכשיו באמת מגיע לך מלכות. מה, אתה נהיית אויסי מויפטים? בחב"ד לא אוהבים מויפטים. מה זה, אתה נהיית? אמר, לא, זה לא מויפט. אמר, לא, זה לא מויפט. זה לא מויפט, לא רוח הקודש. אז אמרו לו, מה? הוא מסביר שמאז שהוא חדש את אדמו"ר הזקן, ולהתחיל ללמוד תניא, אז הוא התחיל לעבוד על הנפש הבהמית, והוא דאג שלא יהיה לו משיכה לדברים כאלו. ופתאום שהגיע הבשר הזה, הוא הרגיש אליו משיכה מאוד חזקה. הוא הרגיש שבא לו לאכול את זה. הוא אמר, הדבר הזה זה מהמקום של הנפש הבהמית, הבעלי הזה. זה לא, אנחנו למדנו כבר אצל אדמו"ר הזקן איך להתנהג עם הדברים האלו, זה לא יכול להיות. הוא הרגיש ככה איזו משיכה חזקה על איזו תאווה, זה נראה לי חשוד. אמרתי, בוא טיפה נשחק עם זה. ומתברר שזה, לכן השפת אמת אומר, למה איסור נקרא איסור? בדיוק, כי אתה נקשר אליו, הוא מושך אותך כמו אסורים, זה אסור, אתה קשור אליו. אז שפת אמת אומר שהרבה פעמים כשאתה מתיר את האיסור, בצורה מותרת כמובן, אתה גם מבטל את המשיכה. זה מה שעושים באשת יפת תואר, ככה הוא מסביר את זה. אשת יפת תואר היא וואי, היא מושכת. זה, הלוחם הולך אליה, באה התורה אומרת לה, אתה יודע, היא מותרת לך. אה, טוב, אז טוב, יצא לי אחרי שקרן. כי מה שמשך, מה עשיתי? מה שמשך, יש את יפה תואר הזאת, זה לא רק היא יפה, אלא זה שהיא אסורה. אבל כשאתה אומר, טוב, זה מותר. אז, טוב, באמת, אז זה דוגמה לנפש הבהמית. הסיפור הזה, רבי שמואל מונקש. ההימשכות הזאת. ולעומת זאת, מקום, משכן, פעם עשינו על האש, ויום העצמאות, המשפחה, אז אשתי אומרת לי, תקשיב, יש פה איזה משהו שאתה חייב איתו, זה ממש טעים. אמרתי לה, אכלת בשר לא חלק, תבדקי. אם זה טעים, זה לא חלק. אמרתי לי, נכון, הם בלבלו וזה. אם זה טעים מדי. אם זה טעים מדי בחלבי, זה לא מגדים, ואם זה טעים מדי בבשרי, זה לא חלק. אחד מאוד. אה? מה אתה אומר, ענף מזון? אני צודק או לא?
אצלנו בענף מזון אומרים, אם זה טעים, חיידקים זה טעים. אם זה טעים, זה כנראה לא תבואתי, לא בריאותי.
טוב, בואו נסיים. אך מקום המשכן הנפש האלוהית הוא במוחין שבראש, בדעת. ומשם מתפשט לכל האיברים וגם בלב בחלל הימני שאין בו דם, כמו שכתוב לב חכם לימינו. ויהבת השם כי רשפה שלבת מתלהבת בלב משכילים המבינים ומתבוננים בדעתם אשר במוחם בדברים המעוררים את האהבה. וכן שמחת, אני רוצה לקרוא כמה משפטים כדי להגיע לפרשת השבוע קצת, וכן שמחת הלבב בתפארת השם והדר גאונו, כאשר עיני החכם אשר בראשו במוח חוכמתו ובינתו, מסתכלים בעיקר עד המלכה בתפארת דולתו עד אין חקר ואין סוף את תכלית כמבואר מקום אחר, וכן שאר המידות הקשות שבלב הם בחב"ד שמוחים. כלומר, גם התרגשות היא לגיטימית, אבל היא נובעת מדעת. תכף נרחיב על זה. אך הנה כתיב, הפרשה שלנו, הוא לאום מלאום יאמץ. כי הגוף נקרא עיר קטנה. זה הגוף, זה הטריטוריית המלחמה. וכמו ששני מלאכים נלחמים על עיר אחת, שכל אחד רוצה לכובשה ולמלוך עליה, עדיין להנהיג יושביה כרצונו, שיהיו שרים למשמעתו בכל אשר יגזור עליהם, כך שתי הנפשות, האלוהית והחיונית הבהמית, הוא מוסיף פה מילה וצריך להתעכב עליה, שמהקליפה נלחמות זו עם זו על הגוף וכל איבריו. שהאלוהית חפצה ורצונה שתהיה אי לבדה המושלת עליו ומנהגתו, וכל האיברים יהיו שרים למשמעתה ובטלים אצלה לגמרי, ומרכבה אליה, ויהיו לבוש לעשר בחינותיה, והגוף כאילו יהיה מלא מהם ולא יעבור זר בתוכם, וגם הבהמית, נקרא את זה בפעם הבאה. אני רק רוצה להגיד משהו על בסדר, אז קודם כל יש פה מלחמה, לאום מלאום יאמץ. הייתי אומר, מי יושב על ההגה? ומי ליד הנהג? מי יושב על ההגה? הוא מחליט כמה גז נותנים לאן עושים, ומי ליד הנהג, עוזר, מנווט, מי הבוס פה? תשימו לב מה הוא אמר מקודם. הוא אמר, מקום משכן הנפש האלוהית, איפה הוא? במוח. מקום משכן הנפש הבהמית, איפה הוא? בלב. תראו מה קורה היום. מה זה אומר שמקום משכן הנפש האלוהית הוא במוח, ומשם זה יורד אל הלב? ומה זה אומר שמקום משכן הנפש הבהמית הוא בלב, ומשם הוא מתפשט אל המוח? תשימו לב, זה חשוב מאוד. מקום משכן הנפש האלוהית הוא במוח, זה אומר שהאדם קודם כל בודק מה נכון ומה לא נכון, מה אמיתי ומה שקר. מה שנכון ואמיתי הוא גם עושה פעולות כדי שזה גם ירגיש אותו. מה עושה הנפש הבהמית? אמרנו שהנפש הבהמית היא רוצה להרגיש את הגוף. אחד הדברים שהכי גורמים לגוף להרגיש זה שהוא מתרגש. מכיר את זה? ריגשת אותי. אז בואו נתרגש. נכון, לא נכון, אמיתי, לא אמיתי, מקדם, לא מקדם. מה זה רלוונטי? העיקר שנתרגש. ולכן אנחנו חיים היום בעולם שיש לו עבודה זרה חדשה. איך קוראים לה? בואו נתרגש. בואו נתרגש. אמיתי, לא אמיתי, מקדם, לא מקדם. וזה מחלחל אצל כולם, לא רק אצל זה, אצל כולם. לדוגמה. דוגמה שאני נותן אותה הרבה. אז קרה... לא עלינו פטירה. מוות זה תמיד דבר, מוות זה דבר לא מרגש במובן המשמח, אבל זה רגש, נכון? זה רגש כואב, קשה, מאוד. אבל חז"ל אומרים, אוקיי, אבל מה נכון? מה נכון? שאדם יהיה תקוע ברגש של המוות והפטירה כל החיים שלו, זה יגמור אותו. נכון, אמיתי, שאדם יתקדם. יש עוננות, יש קבורה, שלושה לבכי, שבעה למספד, 30 שנה, זהו, תחזור. תחזור חזרה לחיים. ממש חז"ל בנו בהלכות אבלות, מי שיצא לו ללמוד, זה גאונות פסיכו-נפשית של עומק הבנת המנגנון הנפשי של האדם, איך אתה לוקח בן אדם שעבר טראומה, וכל פטירה של אדם קרוב היא טראומה, ולאט לאט, בתהליך של שנה, תהליך עמוק, מחזיר אותו לחיים. באמת אפשר לשמוע אנשים שנפטר להם קרוב ולא היה להם שבעה, כי זה היה לפני חג או משהו כזה, שזה היה נורא חסר להם, וגם אני מכיר כאלה שנפטר להם קרוב לפני ראש השנה, אז לא היה שבעה, אז הם עשו שבעה אחרי. לא שבעה הלכתית, לא ישבו על הרצפה, אבל אמרו, אנחנו בבית, שבוע, אנחנו מזמינים אנשים לבוא, ננחם אותם. כי מרוב הצורך. יצא לי כבר להיות בכמה אזכרות של שנה, שבהזכרה הפיקו סרט. והסרט הוא עובד על הרגש בצורה מאוד מאוד חזקה. אתה יודע, סרט של רבע שעה 20 דקות, מדליקים את האור, אתה מסתכל על הקהל, זה נראה שעכשיו כולם יצאו מהלוויה. עכשיו. כולם מפורקים, בוכים, כי הסרט הוא אפילו יותר כואב מהלוויה, כי שמים לך תמונות ומנגינה, אמא, כי הלב בוכה לך פנימה, כל המנגינות האלה, השירים הזה, לא? ואתה מרגיש שמבחינת הזמן, כולם חזרו שנה אחורה. כל מה שקרה במשך השנה, כל ההתקדמות, כל ההשתקמות, הכל, אפס. חזרת להתחלה. למה? בשם מה? להתרגש. בואו נשתחווה ונכרע לפני הרגש עושנו. אתה צריך להרגיש. זה אמיתי, זה לא אמיתי. זה נכון, זה לא נכון, זה לא משנה. העיקר להרגיש. וזה לכן, זה מתחיל מכאן. דיבר איתי מישהו, שעשה לבן שלו, יש לו כמה בנים, אז לבן, אני בכוונה מביא דוגמאות מהעולם הדתי. העולם החילוני, אני מקווה שאתם מבינים שזה ככה. כל הז'אנר התרבותי הוא עסוק רק בלרגש. גם אם זה דברים שהם ממש, ברור שהם רעים, ברור שהם לא טובים, ברור שהם פוגמים באדם, כן?
מצחיק לראות מה כתוב על סוד קורנפלקס.
מה?
צלע, הפתקה של כיף וריגושים
ותפנוקים
ואריזה של
קורן. לא, תשימו לב שכמעט בכל מודעת פרסומת, כן, בכל מודעת פרסומת יש, תופיע המילה רגש. לבוא, לבקר, להתרגש. איזה יישוב בשכונה בשומרון. מה קשור להתרגש? יבוא, אני אגור, אבל מה? תבוא, תטען, תרגיש. תתרגש. מה? פרסומת ל... מה?
כל
נהיה חוויה. הכל זה כאילו רגש, הכל זה... להרגיש, זה הנפש הבהמית ממש. התחלתי לספר לכם על מישהו שהוא עשה עם הבן שלו משהו, עם הבן שלו איזה עניין לבר מצווה, איזשהו מסע כלשהו, וכמובן צילמו את זה ועשו מזה סרט, כל הכבוד. אז יש לו עוד בר מצווה לבן השני, אני אומר, מה אתה עושה עם הבן? הוא אומר, הוא רוצה אותו דבר כמו אחיו. אמרתי לו, מעולה? אני כן, אבל מה נראה לאורחים? איזה סרט? אנחנו צריכים לרגש את האורחים מחדש, אז אי אפשר... אמרתי לו, אתה שמת לב מה אתה אומר פה? כאילו, הבן שלך רוצה, זה טוב, זה דבר ערכי משמעותי, אבל אתה עובד לרגש את האורחים, זה בעצם מה זה, מה זה קשור? תביא להם, לא יודע, תעשה להם קריוקי, מה זה משנה? אז יש לזה אלף ואחד דוגמאות, אלף ואחד דוגמאות, אני מביא כאן דוגמאות מהקליפה, אבל רק תבינו לאן זה הולך, יש, הרי יש תוכנית שמראה לידות, כן? לידות. משלמים לידות. אז זה אמיתי, זה נכון, שרגעים כאלה קדושים, שבו יורדת נשמה לעולם, הם יהיו מוחצנים, זה ממש לא אמיתי, אבל זה מאוד מרגש. זה עבודה זרה חדשה. חלילה, אנחנו לא נגד רגש. רגש זה דבר גדול מאוד. כמו שהתחלנו ניגונים, השאלה מאיפה הוא מתחיל. אחרי שבררת שדבר הוא נכון ואמיתי ומוסרי וצודק, אז אל תשאר רק ברובד הדעת. אנחנו לא בריאה שכלית מופשטת. בוא גם נתרגש. בוא גם... עכשיו, בוא אני אראה לכם ובזה נסיים איך הדבר הזה חלחל לכל אחד מאיתנו אחורה. אוקיי? תראו איזה שירים אנחנו שרים. בלי לשים לב. אני זוכר שפתאום התחלתי לשים לב למילים, הזדעזעתי, יש שיר קלאסי, שרים אותו כל החבר'ה בקומזיצים, נכון? של דיוויד ברוזה. היא התחתנה, והנה הוא שם, מכירים, כן? ומים בעלה יודע, זה שיר, טוב, אתם ברוך השם קדושי עליון, לא פרשתם מהתורה כל חייכם, אבל זה, אתה קורא, זה שיר כזה כולם שרים אותו, זה שיר שאישה שהיא לא נאמנת לבעלה. זה נכון לשיר שיר כזה? הוא יפה, הוא מרגש, הוא זה. אבל זה אמיתי, זה לא אמיתי. אז למה אתה שר? אל תשיר אותו.
בחתונות זה הבעיה שלכם.
מה?
בחתונות יש לך הרבה פעמים שירים כאלה.
כן, בדיוק, נכון, בחתונות שרים את זה. הלהקה לפני החופה, טאנאי נאי, זה השיר ששרים. בחתונה. זה, לא שמים לב, זה נכנס מאחורה. ומה אתה מתרגש, ריבונו של עולם? מה התכנים, מה התכנים של... מה התכנים של הרגש? אז אומר אדמור הזקן, מקום משכן הנפש שבהמית הוא בלב. היא מחפשת להרגיש את עצמה כל הזמן. כל הזמן ככה, להרגיש וזה, להרגיש את התחושות, להרגיש שאני כאן, שאני קיים, שאני נוכח. שימו אלי לב, וואה, מפה זה יורד למטה וגם עולה למעלה. איך אני יכול לתכנן שירגישו אותי עוד או שאני ארגיש עוד. אבל מקום משכן הנפש האלוהית הוא בדעת, בשכל. זה קודם כל מבררים מה נכון ומה אמיתי ומה צודק ומה ישר. ואחרי שזה נכון, אז גם צריך להתרגש מזה. אחרי שזה נכון להתפלל לקדוש ברוך הוא, אז שירו לו שיר חדש, בן אבן עשור זמרו לו, בתוף חינו, וכו' וכו'. אבל קודם כל בוא תברר מה נכון, מה אמיתי. אולי אתה מתרגש מהדבר הלא נכון, כן. אתה מסכים איתי, ניצן?
כן, מסכים.
אתה בחור רגיש, כן.
קל להתבלבל ולחשוב שמה שאני חושב שם נכון.
אתה יודע מה? זה כבר שלב ב'. הלוואי שנהיה בשלב הזה, שאנחנו מתווכחים מה נכון. אבל אנשים אומרים, למה אתה חושב שזה מעניין אותי מה נכון? זה כיף? זה מרגיש לי? זה הכל! זה נכון, הוא יגיד לך זה נכון.
הוא יגיד, זה בא מהסכת,
אתה שובח. לא, זה לא בא מהסכת.
זה בא מהסכת. אני הבנתי שזה מה נכון, מהגירות שלי מעולם. מה שנכון, זה ליהנות עכשיו, כמה שיותר,
לא בכלל שלא תהיה פה. בסדר, נכון. הנה, חינם, יש שיטה כזאת. יש שיטה כזאת, היא שיטה מאוד מאוד גסה, מאוד כאילו... בוטה, לג אחד לפני, זה שפשוט לא חושבים מה נכון. אז זאת אומרת, אני רוצה להרגיש. זה מה שאני רוצה. זה להרגיש את עצמי. זה הנפש הבהמית. לאומי לאומי אמץ, קרב על כל הקופה, מי מוביל? שימו לב, מי מוביל ולא מי... מה? לא, לא, זה לא מי הורג את מי, אלא זה מי מוביל את מי. אין שום מטרה להרוג את הנפש הבהמית, אלא יש מטרה לביית אותה, ולהפוך אותם, אני מניח כאן עוד מושג, מנפש בהמית לנפש, הוא הזכיר פה את המילה חיונית, זה נקרא נפש טבעית. נפש טבעית זה נפש בהמית מתוקנת, שהנפש האלוהית כבר רוכבת עליה. בשבוע...